ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורך הדין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת, ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. אנחנו הפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני, שערות לא נמשכות לנצח. וואו, כמה פעמים בפסח הזה אמרתי לעצמי את המשפט הזה. באמת, זה הולך להיות פודקאסט מאוד 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 אישי. אבל לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר שאני רוצה לדבר עליו. זאת אומרת, אני יכולה להמשיך לספר לכם סיפורים מהמשרד, על עוד זוג שהתגרש, ועוד מישהי שבגדה, ועוד מישהו שנתפס, ועוד נרקסיסטים, ומערכות יחסים רעילות, ובאמת משברים עצומים של אנשים, או הצלחות שלי מהמשרד אפילו ממש היום. אבל זה לא באמת מעסיק אותי, כי מה שמעסיק אותי בחודש האחרון, או אפילו בחודשיים האחרונים, זה המשבר האישי שלי. אבא שלי מאושפז בבית חולים, מי שמכיר אותי טוב יודע את זה. ומשבר הזה טרף את הקלפים, כי כשבן אדם שאהוב וקרוב מאושפז, ולא חשוב על מה, זה פיגוע מערכתי. זה משנה לך את כל החיים, זה גורם לך לחוסר איזון, פתאום אתה מוטרד, פחות שינה בלילה, ביקורים דחופים בבית חולים, פחות אימונים, יותר ג'אנק פוד של בית חולים, ודאגות סביב השעון, ומחשבות, ואם אנחנו עושים הכל או לא עושים מספיק, ואם אנחנו בכיוון או לא בכיוון, שלא נדבר על מורכבות מערכות יחסים משפחתיות סביב דברים כאלה, והוא עוד היה בטיפול נמרץ ויצא, והם צריכים כולנו להיות שם, ובאמת זה משבר, זה משבר לא קל בכלל, שנעבור אותו, כי בסופו של דבר אתם יודעים, שערות לא נמשכות לנצח, וגם אני כזה מסתובבת בבית חולים והולכת לדבר עם הרופאים ואני נסערת, ואז הם אומרים לי, רגע לרגע שנייה, את לא אימי בחורבוני, לא כתבת את הספר הזה, שערות לא נמשכות לנצח, את לא מלמדת אנשים אחרים להתמודד עם משברים, ואז את חייבת לאסוף את עצמך ואסור לך להתפרק ואסור לך להגיד שום דבר, כי וואלה, את מלכת המשברים, אז תמיד תפה ו תעברי את המשבר הזה, תתחילי לתכנן את היציאה, ותעשי כל מה שאת יודעת לעשות, כדי שהדברים האלה יקרו, ובאמת, אני לא אשקר, זה מאוד עוזר, כי בסופו של דבר, אני צריכה לאסוף את עצמי, ואני צריכה להתרכז בשיטה שאני יצרתי, ולייצר לעצמי את כל הדרך הזאת, והמתווה והמפה, ולראות את הסוף, ולדמיין אותו, ולהאמין בו, ולראות שזה יסתדר. ואז מגיע לתוך כל המשבר הסוער הזה פסח, שהוא חג שאמור להיות מלא אור ושמחה ומעבר בין עונות, ודקה קודם היה המון המון גשם ושנייה אחרי זה חום אימים, וכאילו אני גם צריכה להחליף את התחושה שלי, את התחושה הכבדה הזאת בתחושה קלה יותר של קיץ, ואני מתחילה לבדוק עם עצמי אם המזג אוויר הזה עושה לי טוב, אם הוא משמח אותי שאני רואה שמש כל בוקר, ומנסה להראות לכולם מסביב, שזה הזמן להסתכל ככה לתוך השמש, עם עיניים סגורות, ולתת לאור הזה, לחום, להיכנס לי לגוף, כדי לשנות, פשוט לשנות את המצב, את הסטייט האישי שלי, כדי שאני אוכל לחזור לעצמי, ולכוחות שלי, ולאנרגיה שלי. ובאמת ברגעים האלה דווקא העבודה זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך, כי עבודה מעסיקה אותנו בצרות של אחרים, בנתינה, וכשאני נותנת לאנשים אחרים ועוזרת להם ומשנה להם ומצילה אותם בדרך שלי, אני מרגישה שאני תורמת, אני מרגישה משמעותית, ואני גם לא עסוקה במשבר שלי, אז זה מאוד מאוד עוזר. אבל אתם יודעים, עבודה היא לא 100% מהזמן, אומנם אצלי היא הרבה מאוד מהזמן, אבל היא לא 100% מהזמן, ויש את הרגעים האלה שאנחנו פחות מחזיקים את הפסון. וברגעים האלה את מתחילה לחשוב כל מיני מחשבות. שלאן זה לוקח אותנו? אז קודם כל המשבר הזה לקח אותי למחוזות שאני הכי שונאת בעולם, וזה מחוזות של אכילה רגשית, ואני העליתי 3 קילו, שהם מאוד מאוד מדכים אותי, ואני יודעת שהם מדכים גם אתכם, ואני יודעת שפסח עד כמה שאתם כולם שמחים, שפסח כולם מתבאסים מהארוחות הגדולות, הכבדות, אלה שגורמות לנו להרגיש, וואו. והשבוע סיוון אופירי סימסה לי, ואני כזה מסתכלת, וזאת אומרת, סיוון אופירי, הלב שלי נופל לתחתונים, איך היא יודעת? איך היא רואה הכל? היא בטוח ראתה את כל מה שאכלתי בחודש האחרון, בסוף הסתבר שהיא הייתה צריכה משהו אחר בכלל, אבל זה הכל משליך עליי, ועל מה שאני מרגישה בתוך עצמי. ואז ראיתי איזה כזה ריל בטיק טוק, שבאמת כאילו משקף את התחושה שלי. שאם אתם משמינים, אנשים חושבים עליכם שאתם אוכלים יותר מדי. ואם אתם מרזים פתאום, אז ישר חושבים שאתם חולים. ואם אתם מתלבשים יפה, כך מותגים ולוי ויטון, אז חושבים שאתם שוויצרים ושורפים. ואם אתם מתלבשים פשוט מדי, אז יגידו, וואו, אתם עניים, לא עושים מספיק כסף. ואם אתם רציניים ולא יודעים לצחוק, אז יגידו עליכם שאתם משעממים וכבדים. ואם אתם מצחיקים כל הזמן, אז אתם ילדותיים ושטוטניקים ומפריעים. ואם אתם אומרים את מה שבא לכם, כמו שאני תמיד אוהבת לעשות, אז אתם חוצפנים, והביקורת היא שאת אימפולסיבית ואסרטיבית מדי וחוצפנית. ואם אתם רווקים, אנשים יחשבו שאתם בודדים, ואם אתם מצליחים להיות, אם אתם מצליחים בחיים, מצליחנים, אז אנשים יחשבו שאתם יהירים, ואם אתם מתקשים, ממש ככה סטרגלינג בחיים שלכם, כי קשה לכם, אז אנשים יגידו שאתם עצלנים, ואם אתם כנים, אנשים יגידו שאתם תמימים ונאיבים, כי אין מקום לכנות, ואם אתם לא כנים, אז יגידו שאתם נכון, נוכלים, אסור לסמוך עליכם. ובקיצור, פתאום לא משנה מה אתם עושים בחיים, אנשים תמיד יבקרו אתכם. והמסקנה היא שפשוט צריך לעשות מה שממלא אתכם ומה שבא לכם, בלי קשר לדעות של אחרים. תמיד שאני במשבר, אני חשופה לרגעים האלה של באמת מה אני מול כל העולם וכל ה... מסביב, וכל אנשים שמצליחים להחזיק את הכל. וזה תמיד מצחיק אותי כשאני הולכת לאימון, והמאמן שלי אומר, רק שאת קמה בבוקר, שנייה תעשי מתיחות, ואז בשביל לחזק את השכיבות צמיחה, תעשי רק איזה 4 שכיבות צמיחה. שנייה לפני שאת הולכת לשירותים, אני מאוד ממליץ, תעשי מתח. אחד, זה מאוד מאוד יחזק אותך. בערב תצאי לריצה, כי אנחנו לא רצים בקרוספיט. ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, ואז כאילו נגיד שנעשה את כל זה פלוס אימון, ואז אני אמורה גם, רגע, אחרי אימונים כל יום להתקלח, לחפוף שיער, לעשות, אתם יודעים, קרם פנים, קרם לחות, קרם גוף, מה חייבים לדאוג לעצמך, לא? ואת חייבת לדאוג לתזונה שלך, שהתזונה צריכה להיות מאוזנת, אולי בלי סוכר, אולי בלי גלוטן, אולי קיטוגנית, ואז רגע, שנייה, אבל זה לא נכון, כי את צריכה לאזן, כי את רוצה שהקורטיזול שלך יהיה מאוזן, ההורמון הזה של סטרס, ולא לאכול סוכר, ולא לאכול גלוטן, ולא, מכניס אותך לסטרס, אז צריכה לאכול בריא, אבל ממגוון הדברים, אבל עם הרבה מאוד חלבון. כמה חלבון? את צריכה להכפיל את משקל הגוף שלך ב1.5. איך את מגיעה לזה? את צריכה לרוץ אחרי החלבון כל היום. אז לאכול דיאטה מאוזנת, לא לאכול סוכר, אבל לא להגביל את עצמי במה שאני אוהבת, כי אחרת זה יעשה לי בינג'ינג כשאני אראה משהו שאני אוהבת. ואני צריכה לא לשכוח את החברות שלי, אני צריכה חיי חברה ולענות לכולם לטלפונים, וכשאנשים מתקשרים אליי, אז אני צריכה לתת להם יחס, כי אחרת, אם אין חברים, אז אין אושר, כי אנחנו יודעים שמערכות יחסים זה הדבר שמתחזק אותנו הכי הרבה. אז לא להתקשר, לא לשכוח להתקשר לחברים, בטח לא לשכוח להתקשר להורים, אחת כמה וכמה עם אמא שלך בבית לבד ואבא שלך בבית חולים. אז את צריכה לעשות את כל הטקס הזה, פלוס לדאוג שהאיפור שלך יהיה פרפקט, הבגדים שלך יהיו פרפקט, הכל בבית יהיה מחובס, נקי, מגועץ, מסודר, שלכולם יהיה אוכל, יהיו קניות, בטח כשחג ואת צריכה לבשל לכולם, את צריכה לדעת כמה כסף יש לך, להבין בכסף, בפנסיות, להשקיע אותו, כי אם את לא משקיעה אותו, את מטומטמת, אבל לא מלוותר על לחיות ולחוות חוויות, גם אם מולות הרבה כסף, כי את צריכה לחיות את החיים האלה ולא להסתכל עליהם אחר כך, כאילו ויתרת על משהו. את צריכה להשתזף, אבל שיזוף בריא, כי אחרת את לא תהיה מספיק יפה, כי הנה הקיץ הגיע ואת לבנה כמו סיד, ואז את שואלת את עצמך, כן, מכונת שיזוף, לא מכונת שיזוף, שיזוף בהתזה, לצאת לשמש, לא לצאת לשמש, תצאי לשמש, ייצוק מתאים, ייצוק מתאים, צריך לעשות בוטוקס, לעשות בוטוקס, לא לעשות בוטוקס. אין לי כוח. זה מה שיש לי להגיד לכם. פשוט אין לי כוח. פשוט אני רוצה להגיד לכם את הדבר הבא. כל הסטנדרט המטורף הזה, שאני קוראת לו סטנדרט שחר חיון, שקמה בבוקר, בחמש או בארבע וחצי, מתאמנת שלוש פעמים ביום, אוכלת פחית עם קוטג' ואומרת שזה החיים, נראית כמו מיליון דולר בצבע הנכון, זה באמת סטנדרט אחר. אבל אז אני עוצרת רגע, ואני מרגיעה את עצמי, ואני אומרת לעצמי שזאת הקריירה של שחר חיון, להיראות כמו שחר חיון. שחר חיון אין משרד, אין פודקאסט, אין אינסטגרם שקשור לפן המקצועי שלה, היא רק יפה. היא לא צריכה לספק תכנים, היא לא צריכה אולי לתת ערך במקומות האלה, והיא לא צריכה לייצג לקוחות, להחזיק עובדים, היא לא צריכה לנהל את חשבונות הבנק שלה, מן סתם יש לה איזה מישהו שמנהל אותה. היא לא צריכה אולי להחזיק משפחה וילדים, בסך הכל ילדה. ואני מזכירה לעצמי את מה שכתבתי עליו ספר, שאת כל הטירוף הזה יצרו הרשתות החברתיות. וברשתות החברתיות יש הרבה פייק. אנחנו רואים רק את מה שרוצים להראות לנו. אז אני אומרת לעצמי, אימי, קמת היום בבוקר, הצלחת לעשות אימון היום, עשית גם 10 דקות של מדיטציה, נתת לכל הלקוחות שלך פתרונות שהיו צריכים לאותו יום, עשית את הפגישות שאת צריכה, תגידי לעצמך תודה, תגידי תודה לבורא עולם, על זה שאת בריאה לעשות את זה, וקדימה, זה כרגע הלוז שלך, לבקר בבית חולים, לצאת מהבית, לאן שצריך, לעשות כרגע רק את מה שצריך, כדי לשמור על הכוחות, כדי להתמודד עם המשבר. ולצייר לעצמך את המפה הזאת, שאת מתקדמת בה בבייבי סטפס, עוד סנטימטר ועוד סנטימטר, כי בסוף זה ייגמר. וכן, יכולתי בהחלט להתחבר לעצב של החג הזה, של החטופים, של משפחות החטופים, של כל מי שנמצא במשבר, של המפונים, להגיד לעצמנו, הפסח הזה הוא לא אותו דבר, לא רק אצלי, אצל כולם. צרת רבים נחמת טיפשים, אולי, אבל צרת רבים היא בכל זאת גם הצרה שלי. ולכן, מה שאני רוצה להגיד לכם, זה שמשברים לא נשארים לנצח. גם המשבר שלי יעבור, גם המשבר של החטופים יעבור, גם המשבר של המפונים. מדינת ישראל תצא מזה, היא תצא מהמצרים שלה. אולי לא היום, אולי עוד חודש, עוד חודשיים, אבל היא תצא. וזה אנחנו, חסינים, חזקים, בונים לעצמנו את הסטנדרטים שלנו, מציירים לעצמנו את מפת היציאה שלנו מהמשבר שלנו, האישי והלאומי. וזוכרים שלא צריך ליפול, לא לפייק של רשתות חברתיות, לא לדרישות של כלל האנשים, לא למה שהם אומרים עלינו, אלא לעשות את מה שאנחנו באמת יודעים שהכי נכון לנו עכשיו. והכי נכון לי עכשיו, זה לאכול מצה עם נוטלה. אז ביי, אני הולכת. תודה שהקשבתם לי. מקווה שזה לא היה יותר מדי עבורכם. אשמח לשמוע אתכם. בכל הפלטפורמות, באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק. אני כאן בשבילכם, בשביל כל מי שבמשבר ורוצה לשתף אותי. ויאללה, ניפגש אחרי החג. זהו, אנחנו היינו האקדמיה לניהול משברים, וזה היה פרק פודקאסט אישי במיוחד. שימשתם לי טיפול לרגע. הכל טוב. אוהבת אתכם. יאללה ביי.